רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. חושבים על תואר שני בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה? פיתחו את היומנים. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם למפגש חשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בפקולטה למדעי ההנדסה ב-5 במרץ 2019 בקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע. התארים המתקדמים בפקולטה להנדסה מבוססים על עשייה מחקרית בינתחומית באוניברסיטה, מתוך תפיסה שקוראת תיגר על הגדרת התחומים הרגילה וההבנה שזו הדרך הנכונה לחקור וללמוד הנדסה. לפקולטה קשרים הדוקים עם התעשייה ושיתופי פעולה ייחודיים עם חברות פארק ההייטק הצמוד לאוניברסיטה. ובנוסף, תוכניות משותפות עם אוניברסיטאות מובילות בעולם, למשל אוניברסיטת מגיל שבקנדה. כל תחומי ההנדסה, הכל שם. בואו לראות בעצמכם, לפגוש את הסגל ולדבר עם הסטודנטים במפגש החשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בהנדסה. 5 במרץ 2019. פרטים באתר האוניברסיטה bgu.ac.il.
שלום יובל.
היי דן.
מתכנסים לפרק שני על אחד המקצועות היותר מעניינים שיש בעולם הרפואה.
מגוונים, מעניינים. אני חושב שגם בפרק הנוכחי אנחנו הולכים לעסוק בכמה נושאים מאוד מעניינים בכל מה שקשור לסיעוד ולאחיות.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
ובכן יובל, פרק שני על החיות.
כן.
רצית לומר דבר מה?
כן, האמת שזה עיקה בי איפשהו בין ההקלטה של הפרק הקודם להקלטה של הפרק הזה, משהו מתחום הסימבוליזם הסיני.
לוקח אותנו רחוק.
הבאתי לך משהו חדש.
לגמרי.
אתה יודע שהסינים, שאני עוסק בהם לאחרונה די הרבה, הם, יש להם סימבוליזם לכל דבר. כל דבר, הקוס הזאת, יש לה, היא מסמלת משהו, והאוזניות שלך מסמלות משהו, והמיקרופון.
8.
מן הסתם, הגיוני. 8 זה מספר טוב.
במוזל, כן.
אבל יש כאלה ששווים יותר. ויש בסימבוליזם הסיני, בתחום בעלי החיים, יש שני בעלי חיים מיתיים שהם המובילים. אחד זה הדרקון, והשני זה הפניקס, אוף החול. עכשיו, לכל אחד יש את התפקיד שלו. הדרקון הוא בעל הצ'י, הוא בעל הכוח, הוא בעל האון, הוא שולט במזג אוויר, לדוגמה, בגשם וכו', אז הוא יודע להפוך אדמה חרבה לאדמה פוריה. הוא זה שיוצר חיים וכו' וכו'. מהצד השני, הפניקס, אוף החול, זה לא אוף החול שאנחנו מכירים מהמערב, שנשרף פעם באלף שנה וזה, זה אוף החול אחר.
אז זה לא קשור לאש, כי אני באתי לשאול אם קשורים גם הדרקון וגם זה.
זה נכון שהם משלימים אחד השני אין ויאן, כמו כל דבר בתרבות המזרח, אבל לא, הפניקס הוא הצד הנשי של הזוג הזה. דרך אגב, זה מעניין לספר עליו, שהוא מופיע רק בעיתות שלום. אתה לא יכול לראות פניקס מעופף בשמיים כשיש מלחמה. הוא מופיע בעיתות שלום, שלווה, יציבות, והוא מייצג את המוסר, את החסד, את המידות הטובות. אוקיי, ממש כל איבר, הראש, הכנף, לכל איבר בציפור הזאת יש איזשהו ערך. צדק, מוסר, אמונה, גמילות חסדים, רחמים, כל הדברים האלה כלולים בתוך הציפור הזאת.
אני מתחיל לראות הקבלות לעולם הרפואה?
אני שמח שאתה נכנס לי לראש. ומה שאני רוצה לספר לך, שפעם בתקופת הקיסרים, הדרקון סימל את הקיסר, והפניקס סימלה בעצם את הקיסרית. וזה היה הצד הזכרי, וזה היה הצד הנקבי, וזה היה הכוח, וזה היה החסד, וככה הם עבדו ביחד בצורה מאוד משולבת. עכשיו אתה כבר יכול לעשות את ההקבלה לעולם הרפואה ולדיאדה הזאת של רופא ואחות. כמובן שעזוב את הקטע של המין, זכר נקבה, כי אני הולך פה להסתבך, אני רואה את זה עם חבריי האחים, או עם חברותיי הרופאות.
כן.
אבל בתחום הסימבוליזם, נגיד, בוא נגיד ככה, האחות, לפחות בעיניים שלי, מייצגת את הצד הזה של החסד, של הרחמים, של החמלה, וזה התחבר לי יפה, אז אמרתי, נביא לך את זה לכאן לאולפן.
אז אני מאוד שמח, כי באמת עכשיו כשאתה אומר את זה, הדיאדה הזאת, כמו שאתה אומר,
כן.
נקודת החיבור היא באמת המטופל שצריך שיקבל גם את זה וגם את זה, גם את האש, את כוח החיים מצד אחד, כן. וגם את החמלה.
אין ים גליאנג, אין ים גליאין, וגם אחד משולב בתוך השני, בזאת סיימנו 5 דקות על סימבוליזם סיני, ואפשר להיכנס
לפרק. מעניין אותי מה יקרה, זה כבר פותח לי פתח לפרק על רפואה מסין. כן, אנחנו נעשה את זה.
לכל מזילנו שהצטרפו זה עתה, אנחנו עדיין מדברים על רפואה מערבית.
לעת עתה. ובאמת כשאתה מדבר על זה ככה, יש איזשהו משהו, אתה לא אמרת לי מה תגיד.
נכון.
אבל הכנת אותי לאיזשהו אינסרט מתוך דבריה של דוקטור שרה ניסים, מנהלת בית הספר לאחיות בבית החולים וולפסון בחולון. הנה מה שהיא אמרה בכל הנוגע להכשרה של הדור הבא של האחים והאחיות.
במסגרת ההכשרה שלנו, אנחנו מלמדים את האחיות בדיוק את הנקודת מבט הזאת. את אותה תקשורת עם המטופל, את אותו חלק, אני לא רוצה לקרוא לזה רך, אבל מעבר לזה שהאחות מסוגלת לעשות חלק מאוד גדול מהפעולות שהרופא מסוגל לעשות, כולל אחיה וכולל טיפולים מתקדמים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, בנוסף לזה היא נמצאת שם עוד, כאילו זה איזשהו ערך מוסף נוסף, כי זאת ההכשרה, זה מה שהיא מקבלת. ואנחנו אומרים לה, נכון, את צריכה לדעת את האחיה וזה בסדר, אבל לידך נמצא הרופא שהוא יכול לסייע בידך בנקודה הזמן הזאת. אבל אין לידך אף אחד שיעזור לך לשוחח עם המטופל, עם משפחתו, עם הסביבה שלו, עם כל אלה שנמצאים שם והם חלק מרכזי בטיפול האחיה הזה. כולם. אי אפשר לנתק את המחלה מהאדם, את הרופא מהאחות ואת אחות מהאקוטי או מהאחרון, כאילו אי אפשר לקחת כל משבצת כזאת ולדבר עליה באופן פרטני. זה איזשהו מערך מאוד שלם.
אבל יובל, ממש כמו האין והיאנג, זה לא הכל גן של שושנים.
נכון. כשאנחנו מדברים על כל מקצועות הרפואה, אני חושב אבל שאפשר להגיד שהאחיות די נמצאות בחזית גם בתחום הזה. יש עם השיחה על המקצוע גם את הנושא של השחיקה.
אגב, אתה דיברת על חזית, פתאום חשבתי באמת כל האלימות נגד צוותים רפואיים, זה גם כן יושב...
תשמע, הנושא של שחיקה, אנחנו התחלנו לדבר על זה, וזה בעצם איזשהו פולדר חדש שאנחנו רוצים לפתוח בשיחה שלנו היום. אמרנו שהפרק היום יהיה פחות גן של שושני. אז כשאתה לא יכול לדבר על עבודת האחות, בלי לדבר על שחיקת האחות, מכיוון אתה יודע, תמיד האזור שהכי משתפשף במכשיר, זה שנמצא במגע עם הברזל, עם החלק המחוספס, והאחות נמצאת שם כל הזמן. והשחיקה, אני חושב שאפשר אפילו לדבר על סוגים שונים של שחיקה, או על גורמים שונים לשחיקה, גם מצד אחד, קודם כל, בוא נתחיל מהדבר הכי פשוט. תאר לעצמך עבודה של 8 שעות על הרגליים, אוקיי? כשעשו את זה בסופר פארם לקופאיות, אז כולם
שלי הקימו... שלי חימו ושוציא החוק.
שלי הוציא החוק שאסור, כי זה ממש התעללות, זה ממש עבודה בכפייה, אז הנה, חדשות מרעישות. האחיות כל הזמן נמצאות על הרגליים, זה העבודה שלהם, עבודה שלהם זה עבודה בהליכה, אפילו לא בעמידה. אז נתחיל מהעניין הפיזי, אוקיי, אני לא מדבר על להרים מסעות כבדים וכו'. מעבר לזה, וזאת השחיקה נגיד הכי בסיסית שיש, זה סביר להניח אם יש לך, אתה נכנס לכושר והכל בסדר, אתה קונה נעליים נוחות, אפשר לחיות עם זה, אבל תחשוב על הלחץ. קודם כל בוא נתחיל מזה שיש את הלחץ של לעשות את העבודה כמו שצריך, אתה יודע שכל טעות שאתה עושה, זה טעות שעלולה חס וחלילה לעלות בחיי אדם, לגרום לנזקים, לגרום לסבל לאנשים, ולכן העבודה היא כל הזמן תחת מכבש של לחצים. מצד אחד, יש את הרופאים שיש להם את הדרישות, או את האחראית משמרת, מצד שני, גם המשפחות והמטופלים עצמם, זה מקור להרבה מאוד דרישות והרבה מאוד ביקורת, מעט סביעות רצון, לא תמיד קשור למה שהאחות עושה, אתה יודע, בן אדם חולה, לא טוב לו, גם אם האחות תעשה את הכל בצורה מושלמת, לא טוב לו, היא לא באה לו בזמן טוב בחיים. ולכן הסיכוי לקבל משוב רע יותר גדול מאשר הסיכוי לקבל משוב טוב. קח את כל הדברים.
אתה חושב שהחולים לא מודעים לזה אבל, או שהתסכול שלהם פשוט מודע לדבר הראשון שהם יוצאים?
אחר כך כשהם יושבים בבית בשקט על הספה ושותים לימונדה, יכול להיות שהם יגידו לך ככה בנימוס ובכל רגוע, וואלה, האחות הזאת באמת טיפלה בי בצורה נפלאה. אבל בזמן שכואב להם, או בזמן שהם מרגישים חלשים, או בזמן שיש להם סחרחורת, זה לא, אתה יודע, אתה לא נמצא במצב לשפוט בצורה אובייקטיבית את מה שקורה לך. אתה רואה שרע לך, וכל מי שמסביבך סובל ביחד איתך, גם המשפחה שלך, גם האחות שמטפלת בך וכולם. אז ככה שבעצם, כשאתה מדבר על עבודת האחות, זה עבודה שנמצאת במקום שבו אנשים סובלים, שבו לאנשים רע, שיש הרבה מאוד לחצים, שיש הרבה מאוד דרישות פיזיות, ומאוד הגיוני שעבודה כזאת לאורך זמן תביא איתה גם שחיקה.
בוא נדבר על השחיקה.
השחיקה היא...
עכשיו גם חבל שאנחנו לא בווידאו, כי עכשיו כבר התכנסת. שחיקה. מה אנחנו לא רואים?
מה אתם לא רואים? אתם לא רואים את את העומס הרגשי, שזה באמת מעבר לעומס הפיזי, כאילו, תקשיב, לטפל באנשים זה דורש לא רק מאמץ פיזי, והוא דורש מאמץ פיזי. זה, אתה יודע, להעביר מישהו מכיסא לקורסה, כי הוא מבקש. זה מאמץ פיזי נורא גדול, ולאחיות שהן עושות את זה כל יום, זה מאמץ פיזי. לעמוד על הרגליים 8 שעות, ואין פה אופציה לעשות עבודה הזאת בישיבה. אז אתה חייב ללכת. המאמץ הוא מאמץ פיזי. מעבר למאמץ הפיזי, המאמץ הרגשי. כאילו, אתה נמצא שם כל הזמן, אתה מופגז ברגשות. אתה עולה מגבעים מאושר אילאי, מאיזושהי הצלחה קטנה לתהומות של עצבות בגלל דברים כאלה ואחרים. זה, תקשיב, זה משהו שנורא קשה לעמוד בו כל יום. עכשיו, חלק גדול מהחיות נאטמות. כאילו, השריקה מתבטאת באטימה. זאת אומרת, אני לא מרגיש, אני לא רואה, אני רק רוצה לגמור את 8 שעות שלי ללכת הביתה. אני אעשה את מה שהכי פחות דורש ממני מעורבות. וכשזה מגיע לזה, אתה יכול לשים את האצבע ולהגיד שחיקה.
אוקיי, יובל, בתור רופא אתה רגיל לקחת אנמנזה, ואחר כך לדעת מה לעשות. אז לקחנו את האנמנזה, הבנו ששחיקה זה דבר גבוה.
פתור לנו את זה.
כן.
טוב, רגע, אני אקח את מקל הקסמים שלי מהעתיק.
כן.
תראה, הנושא של התמודדות עם שחיקה זה נושא שאפשר גם, אפשר לא להגיד שהוא נחקר הרבה ופורסם עליו המון, ויש המון ניסיונות והמון פרויקטים שיש בשביל לקדם את ההתמודדות עם שחיקה.
אחד הדברים שהיא אומרת זה בסופו של דבר להוריד לחצי משרה, לקבל עבור משרה מלאה, זאת אומרת, סך השעות יורד, כמות השכר נשארת, ובעצם העברור קורה תוך כדי ולא במין נפילות כאלה. מה המנהל הרפואי שבך אומר?
דעתי האישית, תראי, לגבי שעות עבודה אני נוטה להסכים, זאת אומרת, באמת עבודה של 5 משמרות, אני רוצה להזכיר משהו, זה לא 5 משמרות בוקר בשבוע, זה 5 משמרות בשבוע, זה אומר שהאחות
הזאת... והאחות נמצאת 24 שעות ליד מיטת החולה.
נכון, מה שאומר שלפחות פעם, פעמיים בשבוע, אתה מוצא את עצמך בלילה, במקום להיות בבית עם משפחתך, ליד ביטת החולה. עכשיו, זה חלק מהמקצוע, אין מה לעשות. את זה אי אפשר...
שגם לתקן. עבודת לילה היא דבר שוחק מאוד.
נכון.
זה... אגב, מחקרים.
והנה נפנה לפרק על רפואת שינה. אז כן, כל הדברים האלה ביחד, אז להוריד את כמות המשמרות בשבוע, אני מניח ששרה צודקת, ובאמת זה ישפר את השחיקה, זה רק משהו כרגע לא ישים, בנקודת זמן הזאת, מכיוון שזה אומר שאנחנו צריכים הרבה יותר אחיות, ואוקיי, אם נגיע לנקודה שבה יהיה לנו עודף אחיות, ונוכל להוריד את כמות המשמרות, זה פתרון מצוין, זה כרגע פתרון שנשים אותו בתיקיית מדע בדיוני.
אתה כן. בתור רופא, זיהית אחות שנמצאת במצב שחיקה ואמרת, קחי חצי שעה, שעה, משהו, מה שאני יכול לעשות כדי שתנשמי, כן. אתה כבר לא טוב
היו,
לך?
היו מקרים כאלה, בדרך כלל, אם זה כבר מגיע אליי נגיד כמנהל, זה מצב מאוד מאוד קשה, בדרך כלל אנשים מוצאים לעצמם פתרונות, בכל תחומי החיים, בכל תחומי, כל מקצועות, אנשים מוצאים לעצמם פתרונות איך להתמודד עם השחקה ברמה האישית. לוקחים חופש, מחליפים מקצוע, אני יודע, הולכים ללמוד, עושים דברים כאלה, אבל זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, שגם במערכתית, כשאנחנו מסתכלים על, נגיד, מערכת הבריאות, או על בית חולים, או על קופת חולים, לא יודע, כל מקום שרוצה למנוע שחיקה של העובדים שלו, צריך להציע לעובדים כמה, איזשהו סל של פתרונות. השכר, בעיניי, זה פתרון פחות טוב, כי הוא מאוד קצר טווח.
כן, אתה מתרגל, אגב, מחקרים.
בדיוק,
כן,
אתה כל... מתרגל מהר מאוד לשכר שלך, ואתה רוצה יותר. אבל שעות עבודה זה בהחלט משמעותי, ותנאי עבודה, כמובן שזה מאוד משמעותי. אם אתה נמצא כרגע, אני אתן לך דוגמה, אתה זוכר את הטירונות שלך?
כן.
איך היה?
מזמן.
מזמן, ולא תענוג גדול, נכון? אבל אתה ידעת שמתישהו אתה תתקדם, נכון? מתישהו יהיה לך... איזשהו מקום...
זכות לצרוח על מישהו.
בדיוק. יום אחד אתה תהיה הבוס, נכון? ותוכל זה. או שתוכל להתקדם לאיזשהו מקצוע צבאי שאתה רוצה או משהו כזה, ויום אחד גם תשתחרר. אוקיי? ברגע שיש לך אופק, ברגע שאתה יודע שיש לך איזשהו מסלול קידום, איזשהו מדרגות שאתה עובר בהן, האפשרות אולי יום אחד להיות אחראית מחלקה, אפשרות יום אחד אולי לצאת ללימודים, להתקדם בתחום האקדמי, להתקדם בתחומים אחרים, זה איזושהי דרך להתמודד עם השחיקה, על ידי באמת מדרג כלשהו, כמו שאתה מכיר את זה, סליחה שאני משתמש במונחים, בדוגמאות שהן פחות פרופסיונליות, אתה מכיר את זה שאתה הולך למקדונלדס, ויש לחבר'ה על התג שם, יש להם כוכב אחד, שני כוכבים, שלושה כוכבים, אז מי שיש לו 2 כוכבים, שואף לקבל את הכוכב השלישי. כולנו כאלה בסופו של דבר, כולנו רוצים איזושהי הוקרה והערכה לעבודה שלנו. אם אתה יוצר לאחיות איזשהו מבנה של התקדמות, אתה יכול ככה לצמצם את השחיקה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על נגיד, אני מניח, שלושה קווים עיקריים של התקדמות. אוקיי? קו אחד של התקדמות, זה התקדמות לכיוון הניהולי. אוקיי? איזשהו אופק ניהולי. יום אחד תהיה אחראית במחלקה, יום אחד תהיה אחות ראשית של בית חולים, יום אחד תהיה מנהלת אגף הסיעוד של משרד הבריאות. יש מדרגים כאלה, ויש סוג מסוים של אחריות, שזה אבל... זה מה שמושך אותם, זה הכיוון שהם הולכים אליהם.
זה נשמע כמו משהו שמעטות מאוד, או מעטים מאוד יכולים לשאוף למקומות האלה, כי בסופו של דבר...
מספר המקומות מוגבל.
כן.
כן ולא, תשמע, יש לא מעט תפקידים ניהוליים בדרגי ביניים וכולי, וגם שאתה עושה חשבון שיש תחלופה מסוימת בגלל שיוצאים לפנסיה, בגלל שעוזבים, בגלל שהולכים למקצועות אחרים, אז בוא נגיד יש טרנוב, אוקיי? אבל זה אמרנו כיוון אחד. כיוון שני זה הכיוון האקדמי, אוקיי? אחות יכולה להמשיך לתואר שני ולדוקטורט. ולעשות...
ודוקטור שרה ניסים, מנהלת בית הספר לאחיות, היא בעצם, יש לה PhD,
בסיעוד.
חקרה מאפיינים רב תרבותיים בטיפול בחולים.
נכון, זו דוגמה למחקר. האמת שיש הרבה מאוד אקדמיה בסיעוד, בין השאר בגלל זה, שיש הרבה מאוד אחיות שיש להם שאיפות ומוטיבציה לעשות מחקרים.
והמחקרים האלה באמת מקדמים את השדה המחקרי, עוזרים לנו להבין טוב יותר מי אנחנו.
כל מקום שיש בו אקדמיה הוא מקום פורה וחי. ולכן זה מאוד חשוב. אז זה הקו השני. אז אמרנו, קו ראשון זה קו ניהולי, קו שני זה קו אקדמי. הקו השלישי שעליו אנחנו מדברים זה הקו המקצועי. והתקדמות מקצועית זה עוד משהו שאנחנו מציעים לאחיות שעובדות אצלנו. זה יכול להיות קורס על בסיסי, שאני חושב שקצת דיברנו על זה, וזה יכול להיות גם התקדמות עד לרמה של מה שאנחנו קוראים אחות מומחית, שזה יחסית יצור חדש במערכת הבריאות הישראלית.
ולמי שאינו רופא ולא קשור לעולם הרפואה, מה שיובל עשה עכשיו בשנייה זו ממש, הניח על השולחן איזשהו בלוק עם כמה חוטים שיוצאים ממנו ושעון עצר של סופר אחורה.
אני חשבתי על תפוח אדמה לוהט, אבל כן, בוא נעשה פוקוס. יש במערכת הבריאות הישראלית איזושהי רשימה של מומחיות, כך אומרים את זה ברבים, נכון?
התמחויות, הייתי
מנסה, כן? התמחויות, בסדר, כן? לאחיות. כמו שיש לצורך העניין רופא מומחה בתחומים מסוימים, גם אחות יכולה להיות מומחית בתחומים מסוימים. הטוויסט פה בעלילה זה שלאחות מומחית יש הרשאה לעשות פעולות שעד אז היו בעיקר בתחום השיפוט של הרופאים.
זאת אומרת, בעצם יש להם עכשיו גם סמכות.
נכון, יש סמכות.
לפרוצדורות מסוימות.
קצת עצמאות, שזה משהו שבעולם הסיעוד בדרך כלל לא קיים. זאת אומרת, יש דברים שהאחיות עושות באופן עצמאי. אבל כדי לבצע פעולות רפואיות, הן צריכות לקבל הוראה של רופא. פה, לראשונה, משרד הבריאות נותן אישור לאחיות לעשות פעולות באופן עצמאי, בדומה דרך אגב למדינות אחרות בעולם. זה לא איזה משהו שאומצה בישראל, אבל זה אומץ בישראל רק בשנים האחרונות. יש תחומים מסוימים שעליהם...
שזה עבר תחת הרדאר. זאת אומרת, זה כבר קיים וישנו.
עבר תחת הרדאר, זה כאילו שמישהו הגניב את זה. לא, יש, לא, תחו, יש תחומים שבהם אין קונפליקט ואין שום ויכוח, אוקיי? לדוגמה, אחות מומחית בטיפול תומך, אוקיי?
פליאטיבי.
פליאטיבי, אנשים שנמצאים בסוף החיים שלהם, שצריכים איזשהו טיפול תומך שישפר את איכות החיים שלהם, ימנע כאב וכולי. האנשים האלה לרוב נמצאים בביתם. קשה מאוד למטופלים להגיע לקבל שירות של רופא, ויש פתרונות, כמו לדוגמה הוספיס פייט או דברים כאלה, שהצוות מגיע אל המטופל. במקרה הזה, אחות שנמצאת ליד המטופל יכולה לקבל החלטות, שהן החלטות שכמו שאמרתי, עד אז היו רק בג'וריסטריקשן של הרופא.
עד לפני שנים אחדות.
נכון. ויש אחיות מומחיות גם בגריאטריה, ואחיות מומחיות סקרת, שיכולות ממש לשנות טיפול תרופתי בסקרת, לפי איזה שהם קריטריונים כמובן, ואיזה שהם מספרים, איזה שהם בדיקות אובייקטיביות. אחות מומחית בפגים, אנחנו מכירים את אחיות הפגייה, יש התמחות בפגים, והן יכולות לעשות, יש להם סט של סמכויות שהן יכולות לעשות לבד עם הפג, עוד לפני שהם מערבים רופא.
רק נבהיר, זה מעל הקורס העל בסיסי. זאת אומרת, אחות מומחית קלינית זה כבר דרגה אחת מעל ההתמחויות שדוקטור שרה ניסים דיברה עליהן בפרק הקודם.
נכון.
זה כבר לא רק ממש התמחות מקצועית במחלקה שבה את נמצאת, אלא ממש רמה אחת מעל.
כדי לעשות את ההבדלה בין שני הסוגים של ההתמחויות, רק אני רוצה להגיד מה עומד בשורש שלהם. בשורש של אחות מומחית, לדוגמה, בטיפול תומך, ברפואה פליאטיבית, עומד העניין של הנגישות לשירות הרפואה. באחות מומחית פגים, מדובר על מצבים מסכני חיים, שצריך לעבוד מיד ולתת מענה מיידי, כדי שאחות תוכל לעבוד עוד לפני שהרופא נכנס לתמונה. דרך אגב, יש אחות מומחית במנהל, במדיניות ומנהל סיעוד, שזה בעצם שילוב של שני קווים שדיברנו עליהם. אחד זה ההתקדמות הניהולית, ואחד זה ההתקדמות המקצועית. אני עשיתי התמחות במנהל רפואי. בתור רופא. זאת ההתמחות השנייה שלי אחרי רפואת ילדים. התואר המקביל לאחיות נקרא התמחות במדיניות ומנהל סיעוד. כמובן, עושות את זה אחיות בחירות במשק, מנהלות בדרך כלל אחיות ראשיות של בתי חולים וכו'. זה די דומה לתהליך שאני עברתי בתור רופא.
ותפוח האדמה לוהט בפיך או...
ואז...
או הפצצה שאני טענתי שהנחת פה.
ואז הגיעה אחות מומחית קלינית בקהילה.
ואל תוך העולם המרתק הזה נצלול מיד עם שלל רעיונות, מיד חוזרים. שלום לפרופסור שלמה מור יוסף, מנכ״ל רשות האוכלוסין והגירה ולשעבר מנכ״ל הדסה.
שלום, שלום.
אתה עמדת בראש הוועדה שבעצם ניסחה את תחומי האחריות של האחיות המומחיות בישראל, מה שבלעז נקרא Nurse Practitioner. בוא ספר לנו בבקשה מה זה בעצם אומר.
טוב, מקצוע הסיעוד הוא אחד המקצועות המרכזיים במערכת הבריאות. אני בתפקידי כרופא, כחבר הנהלת הדסה, כמנכ״ל הדסה, כמנכ״ל סורוקה, באמת ראיתי את המשמעות ואת החשיבות של מקצוע הסיעוד, לא רק ביום יום של הטיפול בחולה, אלא כאחד הצירים המרכזיים שמלווים את הפעילות הרפואית של בית החולים לאורך כל שעות היום, גם ברמת הטיפול בחולה וגם ברמה הניהולית של המערכת הרפואית. בסופו של דבר, האחות היא זו שבאה במגע הצמוד ביותר, הממושך ביותר, הארוך ביותר עם החולה. והתפקיד שלה לא מסתכם בפעולות הפיזיות שהיא עושה לטובת החולה, או לנוחיותו של החולה, או לבריאותו של החולה. יש לה הרבה מאוד משמעות בבריאות הנפשית של החולה, יש לה הרבה מאוד משמעות בהדרכה של החולה. במסגרת הזאת, גם המקצוע כמקצוע וההכשרה שלו השתנו לאורך השנים בצורה משמעותית ביותר. המקצוע הפך להיות אקדמי, תואר שני הוא כבר well established, דוקטורט בסיעוד, גם אנחנו מתחילים לראות הרבה יותר, וגם הביא אחיות עם יכולות הרבה יותר גבוהות לתוך המערכת. אחות שיש לה גם תואר אקדמי וגם תואר שני וגם דוקטורט, בהחלט מביאה איתה סט של יכולות שהוא מעבר לטיפול הפרטני בחולה. האחיות במהלך השנים בעולם וגם בארץ רצו לבוא לידי ביטוי יותר ויותר גם בתחום המקצועי. תחום שייתן להם את יכולת ההחלטה, לא רק את יכולת הביצוע. הוועדה שאני עמדתי דנה באחות מומחית בקהילה, אבל זה כבר אחרי שהנושא של אחות מומחית כרעיון התקבל במשרד הבריאות, זה אחרי שהחלו בתוכניות של אחיות מומחיות בגריאטריה, ואחיות מומחיות בסוכרת, ואחיות מומחיות בפגים, ופה זה דורש הדרכה יהודית, מעבר לתואר ראשון, מעבר לתואר שני, מעבר לקורס על בסיסי איזשהו בתחום הבריאות, היא צריכה לעבור הכשרה של שנה, שבסוף השנה הזאת היא צריכה לעבור בחינות שנכתבות על ידי רופאים בתחום העיסוק שבהם היא תקבל את ה... תעודה כמומחית קלינית, אם זה במספר מקצועות בבתי החולים ואם זה בקהילה. כאשר יש פה באמת התפתחות אבולוציונית מנכטנגל דרך פסון למה שהגענו היום, וכמו כל שני הוא לא מתקבל בפרחים, הוא מתקבל בקוצים, הוא מתקבל במלחמות על כפולות המקצוע.
אתה מתאר את זה בעדינות, את הקוצים, את ההתנגדויות, זה נשמע יותר כאילו מישהו בדרך לעלות עם לפידים בוערים על משרד הבריאות.
אז התחלתי בקוצים. בכל מקרה, באמת, הנושא של גבולות המקצוע, כל מקצוע רוצה להוסיף לעצמו סמכויות, ולא מוכן להיפטר מסמכויות, והרופאים הם כאלה, גם האחיות הם כאלה.
יובל, נמצאת לשמאלך ולימיני דוקטור יעל גילרמן, מומחית ברפואת משפחה, חברה בוועד איגוד רופאי המשפחה, ומי שחתומה עם עוד ארבעה רופאים על מסמך שאורכו 47 עמודים, כמצופה מרופאים מסמך מלא כל טוב בציטוטים ומראי מקום. אני רוצה להפנות אותך לעמוד 3 בתקציר המנהלים ולקרוא משפט שיושב שם ועוד איזשהו בקיצורים נדרשים. כך כתוב במסמך, מיסוד מקצוע אחות מומחית בקהילה במתווה המוצע, תוך מתן סמכויות רפואיות נרחבות, עלול לפגוע משמעותית באחד ההישגים הגדולים והמוכרחים של מערכת הבריאות בישראל, הוא הרפואה הראשונית. כמו כן, הוא איננו עומד בקנה אחד עם מחויבות המדינה לטיפול הולם, ואז הם מראים מה ייפגע בעצם זה שיתנו את התואר הזה אחות מומחית קלינית בקהילה. ואחד הדברים שקפץ לי לעין, בטיחות המטופל עלולה להיפגע בשל חוסר התאמה משמעותי בין ההכשרה המקצועית המוצעת לאחות מומחית קהילה, לבין מנעד הסמכויות ואיכות הטיפול הנדרשת ממנה. והייתי שמח לדעת ממך, דוקטור גילרמן, מה עומד מאחורי המשפט הזה. ואגב, למאזיננו, מי שלא הבין, זו הביקורת שאליה התייחס בדבריו פרופסור מור יוסף.
אז אני אתחיל ואני אומר שהבסיס של הרפואה הראשונית בארץ כל כך טוב, כי אנחנו עובדים בצוותים של רופאים ואחיות. ומשם הכוח שלנו, כך שאין ספק שהאחיות הם מרכיב מאוד משמעותי בטיפול הראשוני במטופל. אבל כדי להיות מומחית ברפואת משפחה, אני עברתי דרך לימודים של 7 שנות לימודי רפואה ועוד 4 שנות התמחות, לא בתארים פריפריאליים, לא בכל מיני הכשרות אחרות, אלא בהכשרה לדבר הספציפי הזה. למדתי להיות רופאה, למדתי את הבסיס של איך הגוף האנושי עובד, למדתי את המקומות שבהם הוא יוצא מהנורמה, ואני צריכה לזהות את זה. זה לימוד שהוא מורכב, שהוא מעמיק, שהוא שכבות על גבי שכבות, ואי אפשר ללמוד את זה בשנה. עכשיו, כשמדברים על ההכשרה של אחות מומחית, אומרים כן, אבל היא למדה סיעוד, אז בואו נספור את השנים האלה כשנים של הכשרה רפואית. זה לימוד שונה, זה מקצועות אחרים, שההכשרה שלהם היא אחרת והלימוד שלהם הוא אחר. ולכן אני לא חושבת שאפשר להתייחס לזה כאל מקצועות שהם כאילו אותו דבר, ואז עושים עוד הכשרה קטנטנה, ואחות מקבלת סמכויות של רופאה.
אני חייב לומר שאני לא כל כך שומע את מה שאת אומרת, כי בפרק הראשון שלנו שמעו, אני חושב, היטב את המסלול שהחיות עוברות, וזה נשמע לי כמו לימודים מאוד מאוד מקיפים.
ברור, לימודים מקיפים, לגמרי מקיפים, אבל הם מקיפים בסיעוד, וסיעוד הוא מקצוע שונה מרפואה.
יש הבדל בפיזיולוגיה שאת לומדת ופיזיולוגיה שאחות לומדת?
א', כן, באופן שבו האחות לומדת את נקודת הבסיס, בהבנה של התהליכים, כמות השעות פר נושא היא אחרת לגמרי, כמות שעות ההכשרה היא אחרת לגמרי, וגם ההתייחסות. זאת אומרת, אחות לומדת פיזיולוגיה, כדי שכשהיא מסתכלת על מטופל, והיא מקבלת הנחיות שרופאה נתנה, היא תוכל להבין את ההנחיות האלה, היא תוכל להבין את הטיפול, והיא תוכל גם לזהות כשמשהו משתבש. בסדר? אבל זה לא בהכרח מאפשר את היכולת להבחין בדקויות שאני צריכה כמאבחנת. זה הסתכלות על אותה המערכת מתפקידים שונים, כמו שטייס ומכונאי מטוסים לצורך העניין. בסדר? מכונאי מטוסים לא בהכרח יודע להטיס מטוס, טייס לא בהכרח יודע לתכנן את המטוס. שניהם תפקידים מאוד חשובים, שניהם חלק מצוות, אבל כל אחד יש לו תפקיד אחר. כדי לעבור מנקודה אחת לנקודה אחרת, מתפקיד אחד לאחר, צריך לעבור הכשרה אחרת.
אני רוצה רגע לשאול, אלא את זה גם פרופסור מור יוסף, וזה משהו שיעלה גם בהמשך השיחה שנשמע איתו, פחד משינוי. פחד מזה שגונבים לכם חלק מהמקצוע וחלק מההילה.
קודם כל, כל מי שהלך לרפואת משפחה, הילה זה לא מה שמוביל אותו. אז בוא נשים בצד את עניין ההילה. אבל בוודאי שאני לא רוצה שיקחו לי את המקצוע. זה מקצוע יפה. עבדתי קשה כדי לעבוד בו.
גם אחות עובדת קשה, לא?
נכון. אני לגמרי בעד שאחות תישאר אחות. זה בסדר גמור. אני לא חושבת שיש משהו רע בלהיות אחות. אבל המקצוע שלי, בוודאי שאני לא רוצה שיקחו אותו ממני. אבל יותר מזה, אני חושבת שאני, כרופאת משפחה במיוחד, אני הקול של המטופלים שלי. ואני חושבת שהתפקיד, האחריות המקצועית שלי, זה גם להגן עליהם מפני דברים שאני חושבת שהם מסוכנים להם. ואני חושבת שמישהו שלא עבר הכשרה שהיא מספיקה, ויושב במקום שלי, מסכן אותם.
אני חושב שיותר מסוכן, אבל את אומרת שאתה פה של החולים שלך. אני חושב שיותר מסוכן שבגלל איך שהרפואה בארץ, זאת אומרת שהיא מאוד מאוד חזקה, הרפואה הראשונית, אנחנו רואים מה קורה. אנחנו רואים באיזה מצב, אנחנו רואים גם את האלימות נגד רופאים, אנחנו רואים שאי אפשר להגיע לרופא, וצריך לחכות לתור משך חודשים קדימה, אז לא עדיף שתהיה הפה שלנו ותדאגי לכך שאנחנו נראה איש צוות רפואי שיודע מה הוא עושה?
בוודאי, אני חושבת שאתה צריך לראות איש צוות רפואי שיודע מה הוא עושה. לאיש צוות הרפואי שיודע מה הוא עושה, קוראים רופא. עכשיו, בוא נדבר רגע על הצורך בתפקיד הזה, כי זה בעצם מה שאתה אומר. אתה אומר, המערכת בקריסה, ואנחנו צריכים מישהו שימלא את התפקיד שהרופאים לא מצליחים למלא.
לא, אני רוצה מישהו שידאג לי בתור חולה. אני, בקטע הזה אני אומר לך את האמת, לא אכפת לי מה התואר שלו, אכפת לי רק שהוא יודע מה יש לי.
אני לא מדברת על התואר, באמת. העניין שלי הוא לא הפרסטיג'. אני באמת חושבת שההכשרה זה העניין. באמת, באמת, מכל ליבי. אני חושבת ש באמת יש לנו בעיה ברפואה בארץ, יש מחסור בצוותים רפואיים, ודרך אגב, המחסור הכי קשה שיש הוא בסיעוד. מאיפה מתכוונים לקחת האחיות האלה? אין לי מושג, כי בסיעוד מדינת ישראל היא המדינה היחידה ב-OECD שנמצאת בירידה במספר אחיות לנפש, ובפער ניכר במדינות אחרות, בטח ביחס לארצות הברית. למה התפתח הנושא של אחות מומחית בארצות הברית? כי יחס הרופאים לנפש, מול יחס האחיות לנפש, היה לא פרופורציונלי. הרבה יותר אחיות לנפש מאשר רופאים לנפש. במדינת ישראל לא כך הדבר. אין לנו מספיק אחיות שיבצעו תפקידי סיעוד. אתה לוקח לי את האחיות הטובות ומקדם אותן לתפקידים של רופאים, בעיניי זה ניהול לא נכון של משאבים.
זה נשמע לי כאילו את מנסה להשאיר מישהו במקומה רק בגלל שלך זה לא מתאים.
אני מנסה להשאיר מישהו במקומה כי צריכה להיות שם אחות. כי אני צריכה לעבוד בתוך צוות, ואני צריכה את היד הזאת. אני צריכה את העזר כנגדי. אם אני לא עובדת בצוות, העבודה שלי נפגעת. עכשיו, אי אפשר להגיע לרופאי משפחה בין השאר, כי אנחנו עסוקים בדברים שאנחנו לא צריכים להיות עסוקים בהם.
למשל.
למשל בירוקרטיה, למשל דברים שעובדות סוציאליות צריכות לעשות, למשל דברים שאחיות צריכות לעשות, אבל אין לי אחיות אז אני עושה אותם במקומי, למשל דברים שהם מנהליים ואפשר לנהל אותם נכון יותר ולחסוך את הזמן שלי. אז אתה אומר, בוא ניקח רופאים, שהכשרתי אותם והשקעתי בהכשרה שלהם עשרות שנים, וניתן להם להתעסק בעבודה בירוקרטית, ואת הרפואה ניתן למי שעבר הכשרה שהיא חלקית בעיניי, לא ברמה של היוקרה, ברמה הפרקטית, הכשרה שהיא חלקית.
שלום לכם, שלום לשלמה רז.
שלום רן.
אהלן, אנחנו כאן כדי לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אציג אותך ברשותך, שלמה רז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי?
התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בעין הביקורת.
אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך הדברים ככה המעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים. תספר לי על התגלית המעניינת שם.
יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים.
אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בעין הביקורת אפשר למצוא, קודם כל, בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, כמובן, יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il, חפצו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
פרופסור מור יוסף, הפודקאסט הזה שניים יש פה, יש מולי רופא. אני במקסימום יכול לפגוש בית חולים או בתור מראיין או בתור חולה. וחלילה וחס. אבל כשאני מסתכל רגע על זה מתוך נקודת המבט שלי, אני הייתי מאמין שאנשי הרפואה כולם ולא משנה מה הכשרתם, בראש מעייניהם עומדת התפיסה או המחשבה או הרצון שאני, כמי שנזקק לשירותיהם, ארגיש טוב יותר.
אין ספק שבכל הוויכוחים האלה כולם יגידו את המשפט הזה. וללא ספק. השאלה, מי מסתכל ומאיזה זווית, והנושא של הקהילה הוא היה הנושא הסוער ביותר, כי גם צורת תגמול רופאי הקהילה התלויה במספר הפעילויות שהם עושים. ונכנסנו פה לשדה מוקשים, למרות שאמרנו שאנחנו לא נכנסים לתחום הכלכלי. אנחנו משאירים את זה לקופות, משאירים את זה למשרד הבריאות. אנחנו התייחסנו לצד הענייני, לצד שבו הטיפול בחולה יהיה יותר טוב. ותראו בפנינו איך נעשית היום הרפואה בקהילה. וחשבנו שיכולה לעשות יותר טוב. והדרך לעשות אותה יותר טוב היא לא להשאיר מרשמים חתומים על ידי רופא לאחות ולתת לה למלא את המרשם, אלא לתת לה את הסמכות לכתוב את המרשם. עכשיו, לא בכל מקרה, לא בכל נושא, מי שעובר על הדוח רואה שאנחנו עברנו מחלה, נושא, ולא נתנו אפשרות שבאמת נעביר סמכות היא חייבת להיות הסמכות של הרופא. וגם במקרים שהמטופל בא לאחות, הוא לא יכול לבוא ולהיות מטופל של האחות לאורך זמן, כל תקופה מסוימת היא חייבת להציג אותו לפני הרופא. גם אמרנו שהסמכויות של האחות לפי הוועדה שלנו הן סמכויות המקסימום שרופא יכול להאציל לאחות שעובדת איתו. אבל אמרנו שמי שמאציל את הסמכויות זה הרופא לאחות. ורופא שמכיר את האחות ובקהילה הם עובדים צמוד האחד לשני, הרופא יכול להחליט לאחות הזאת אני מאציל את הסמכויות האלה ולאחת את הסמכויות האחרות. זה מגרש שהשארנו אותו פתוח, אבל מה שקרה לאחר מכן, וזה כבר לא קשור כל כך לרפואה, זה קשור למערכת בריאות, בתוך מערכת בריאות נוצרה התנגדות פרופסיונלית חזקה ששום שמיים נעשה פה אסון לאומי, וכבר הפכו את ההנחיות למי שאינו יודע לטפל, למי שטובת החולה לא לנגד עיניו, שאם ניתנו את הסמכויות האלה הטיפול בחולה יהיה טיפול פחות טוב. אז הוויכוחים האלה לצערי עוד לא הסתיימו. משרד הבריאות צריך להגיע להסכמה כזאת או אחרת עם ההסתדרות הרפואית, אבל אני חושב שזה רק עניין של זמן. כל העולם הולך לכיוון הזה, וגם מדינת ישראל תלך לכיוון הזה, ותאציל סמכויות לאחיות, לדעתי הרבה מעבר למה שאנחנו חשבנו שאפשר לתת להם בשלב הזה בקהילה.
אני חייב לשאול אותך בחובה אחר כרופא, על מקום שבו אתה אני בטוח שהייתה איזושהי משמרת שאמרת, אם האחות הזאת לא הייתה לצידי, משהו מאוד לא טוב היה קורה. אתה יכול לחבר אותנו לסיטואציה כזאת?
אני אמרתי את זה קבל עם בעולם, שמי שלימד אותי מילדות, זה המילדות. מי שעזר לי בחדר לידה במקרים המורכבים, היו מילדות מנוסות. אין פה שאלה בכלל. אני נותן דוגמאות מרפואת נשים, כי זאת הרפואה שאני חוויתי באופן אישי, מהניסיון האישי שלי, אחות שמאתרת חולה שהיא באי שקט, והיא אומרת לי, תשמע, אתה מוכרח לקחת לה ספירת דם. אני אומר לה, לא, אני רק בסדר, בוא נחכה. היא אומרת לי, לא, אני אומרת לך, תיקח ספירת דם, אבל אני לוקחים, ובאמת האחות צדקה. זה לא מקרה אחד, ולא שני מקרים כאלה שקורים במערכת בריאות, לתקופה, בכל בית חולים, בכל מחלקה, יש את האחיות המנוסות, שאחד הדברים שאני לימדתי רופאים צעירים, זה להקשיב לאחיות המנוסות. זה שאתה קיבלת תואר דוקטור והתחלת להסתובב במחלקה או בקהילה, זה לא הופך אותך בין יום למומחה הכי גדול. אם יש שם אחות שישבה שם 15 שנה, תקשיב לה. זה לא נמחק במחי תואר אחד.
העניין הוא כזה, רפואה, בטח במקום שבו הכל מתחיל, בנקודת ההתחלה, ברפואה הראשונית, שהמטופל בא ואתה עוד לא יודע כלום. מגוון האפשרויות הוא מאוד 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 גדול. כשמטופל נכנס אליי לחדר עם תלונה, נפתח אצלי במוח רשימה מאוד מאוד ארוכה של הבחנה מבדלת, שאני יכולה לפתוח אותה בגלל שלמדתי 13 שנה כדי לשבת במקום הזה, והיא קיימת אצלי בראש, ואני עושה תיעדוף כל הזמן.
אבל גם האחיות עוברות המון שנות לימודים, וגם מי שהופכת להיות אחות מומחית קלינית, זה לא שפתאום אומרים לה, תחזיקי את זה רגע, יופי.
הכשרה של שנה.
אחרי שהיא עשתה לימודים ותואר שני.
אחרי שהיא עשתה תואר ראשון בסיעוד, והיא עשתה תואר שני בכל דבר שהוא. וכשאני אומרת הכשרה של רופא, צריך לזכור שתואר שני של רופא, זה לא יום בשבוע במשך שנה. כשאנחנו עושים את לימודי הרפואה את 7 השנים, הדוקטורט של רופא זה לא אוניברסיטה. דוקטורט של רופא זה אומר שבשנים הקליניות אני ביליתי בממוצע 10 שעות בבית חולים. למדתי מהבוקר עד הלילה, לא עבדתי בשום דבר אחר. עשיתי כל הזמן רשימות והבחנות מבדלות וויכוחים וכל משהו מחוץ לפרוטוקול. זה מה שאני מנסה להגיד. אחיות עובדות, ובצדק, זה שוב, הם יד ימיני, הם עובדות באופן פרוטוקולי. זה הצד השני שמגן עליי כרופאה. אני צריכה לחשוב רחב, אני צריכה להפעיל הבחנה מבדלת רחבה, ואני צריכה להגיד מתי המטופל לא נופל בתוך הפרוטוקול, ואני צריכה שאחות תגיד לי, רגע, אבל דוקטור, זה לא הפרוטוקול. ואני צריכה לענות לאחות ולהגיד, אני יודעת שזה לא הפרוטוקול, ובכל זאת אני בוחרת אחרת, אני צריכה שהיא תאתגר אותי. זה מה שהן לומדות לעשות. הן לומדות למלא אחר פרוטוקולים, כי זה שומר עלינו. אני לומדת להסתכל על הפרוטוקול ולהגיד, וואלה, אתה לא בתים לפרוטוקול. וזה הכוח של הרפואה בעיניי, בטח רפואה ראשונית. וזה ההבדל הגדול. וכשאתה אומר לי, בוא ניתן לה את הדברים הפשוטים, אני לא רוצה שיקחו ממני את הדברים הפשוטים. א', כי שוב, לא תמיד המטופל יודע שהוא פשוט או לא פשוט. לפעמים צריך עין מיומנת כדי להחליט את הדבר הזה. וב', חלק מהכלים שלי כרופאת משפחה, כרופאה ראשונית, שאין לי CT, ואין לי בדיקת דם מהרגע להרגע, זה גם להכיר את המטופל. זה כלי עבודה בשבילי. ואם אני לא יודעת איך אתה נראה כשאתה בריא, לא בטוח שאני אדע להכיר כשאתה חולה. אני צריכה להכיר אותך באמת. ואם ייקחו לי אותך כשאתה בריא, אם לא ייתנו לי את האפשרות להכיר אותך על כל הסקאלה, אני אעשה את העבודה שלי פחות טוב. ואני רוצה להיות טובה בעבודה שלי.
אם אני מנסה ככה לאסוף למאזינים שלנו, דבר אחד שאת מדברת עליו, זה הבטיחות. נכון. זאת אומרת, הבטיחות, מטופל שיש לו צרבת, ואולי הוא עושה עכשיו אוטם בשריר הלב, אנחנו יכולים לסכן אותו בזה שאנחנו ניתן למישהו לא מיומן לטפל בו. אחר כך את מדברת על זווית המבט, שזווית המבט של האחות וזווית המבט של הרופא, וצריך את שתי זוויות המבט כדי לראות את הטיפול השלם באדם. ועכשיו את מדברת גם על העניין של המקצוע של רפואה כמשמר את עצמו. בעניין המקצועי, וזה עוד לפני שדיברנו, למרות שזה גם כל הזמן נמצא באוויר, ואני חושב שגם פרופסור מור יוסף דיבר על זה, העניין הפרופסיונלי. בסופו של דבר, כל מקצוע, אני חושב שזה חלק מהאינסטינקטים של מקצוע, משמר את עצמו. ואני חושב שגם את זה, אפשר להגיד את זה גם בגלוי, לא חייבים להסתיר את זה. אפשר גם להגיד את זה. המקצוע מנסה לשמר את עצמו, הרופאי משפחה מנסים לשמר את המקצוע שלהם.
אני חושבת שגם אם המהלך הזה יקרה, עדיין תהיה רפואת משפחה, אני חושבת שהבעיה היא שהיא לא תהיה ברפואה הציבורית. אין לי ספק שאם ייקחו ממני את האפשרות לעבוד כרופאת משפחה, הקסם של רפואת משפחה ייעלם מבחינתי, כי אני אהיה מנהלת של אחיות שיעשו את העבודה שאני רוצה לעשות. זה מה שיקרה. אני אהיה מפקחת על עבודה של אחיות שעושות עבודה קלינית עם המטופל, לא מעוניינת. ואז מה שיקרה זה שיהיו רופאים שיעברו לשוק הפרטי, שזה אחד החששות דרך אגב שאני חושבת שאפילו כתבנו במסמך, ויעסקו ברפואה כוללנית, שלמה, שרואה את המטופל, שעושה רפואת משפחה במיטבה בשוק הפרטי. אני לא מעוניינת שזה יקרה. אני רוצה להיות רופאה במערכת הציבורית. אני רוצה לתת רפואה לכולם, אני לא רוצה לתת רפואה למי שיכול לשלם לי. ולכן, דרך אגב, הצטרפתי לוועד איגוד רופאי המשפחה, כדי לשמור על המקצוע הזה, כדי לשמור על המקום של המטופלים ברפואה הציבורית במדינת ישראל.
אני אשאל אותך, מה עם גבולות המאבק שלכם?
שאלה מצוינת. בסופו של יום, צריך לזכור ששוב, אנחנו והאחיות באותו צד. לא אצא נגד החברות שלי בצוות, כי אני נלחמת איתם באותה שוחה. זה ברור. אבל כאמור, אני באתי להיות רופאת משפחה, כי אני רוצה לטפל באנשים. ואני לא אשאר במקום שלוקח ממני את האפשרות לעשות את זה.
את לא חושבת שהמאבק שלכם כרגע גורם לדיסקרדיטציה של המקצועיות של האחיות?
ממש, ממש לא. שוב.
כי המשפט שהתחלתי איתו, וזה באמת, זה נשמע כאילו כבר עכשיו הן לא יודעות מה הן עושות, כי בטיחות המטופל עלולה להיפגע בשל חוסר התאמה משמעותי בין ההכשרה המקצועית המוצעת לאחות מומחית קהילה, לבין מנעד הסמכויות ואיכות הטיפול הנדרשת ממנה. זה נשמע כאילו כבר עכשיו היא לא יודעת מה היא עושה.
לא נכון. מנעד הסמכויות שכתוב בחוזר הוא לא מה שהן עושות עכשיו. מנעד הסמכויות שכתוב בחוזר הוא עבודה של רופא משפחה. וכן, אני חושבת שמי שלא עבר הכשרה של רופא משפחה, לא צריך להיות רופא משפחה. אני דרך אגב חושבת שאם יש אחיות שרוצות ומעוניינות לעבוד כרופאים, זאת אומרת, לעשות הבחנה ולקבוע טיפול. זה המהות והליבה של מקצוע הרפואה. לעשות הבחנות ולקבוע טיפול. אז אם יש אחיות שמעוניינות לעבוד כרופאות, בואו נבנה מסלול מקוצר, כי בכל זאת יש להם איזושהי הכשרה רפואית. יש להם הכשרה של החלק גדול מהידע הזה. אני לא אומרת שהוא לא קיים, פשוט קיים בראייה סיעודית. בואו נעשה מסלול מקוצר של הכשרה, של אוניברסיטאית, שהרי מעורבים בה, ונהפוך אותם לרופאות מעולות. למה האמצע הזה? אנחנו לא צריכים את האמצע הזה. הוא לא נחוץ לנו. הוא יצור כלאיים שאין בו צורך אמיתי. זה צורך שבעצם נועד, לדעתי, כדי לייצר מסלולי התקדמות למקצוע הסיעוד, שקצת מחפש את דרכו. ואני חושבת שהדרך הזאת היא לא נכונה. היא לא חלק מעולם הסיעוד. וכי היא לא נחוצה. אז אם אנחנו מדברים על הבראת המערכת, היא לא נחוצה להבראת המערכת.
מה את אומרת על הטענה שחוזרת כל הזמן, שאחיות מומחיות בתחומים אחרים קיימות כבר שנים. יש אחיות מומחיות בגריאטריה ובסקרת ובפגים, ויש מילדות כמובן, ויש אחיות טיפול נמרץ, והן כן נמצאות במקום של צומת של קבלת החלטות. הן הנה, לא רק מבצעות את ההוראות, אלא הן גם מקבלות החלטות.
אז כמה דברים. א', חלק מהעניין ברפואת קהילה ובחוזר הזה, זה רוחב היריעה. כשבא מטופל סוכרתי, שכבר יש לו הבחנה של סוכרת, זאת אומרת ההבחנה נעשתה, ויש לנו איזשהו מנעד מאוד מסוים של תרופות, ומעקב מאוד ברור, עם פרוטוקולים ברורים, סוכרת זה דוגמה מצוינת, כי יש פרוטוקולים בסך הכל די ברורים. אז בהחלט אחות יכולה להיכנס שם, ולעשות עבודה נהדרת. אבל, וגם את זה צריך לזכור, רוב הדברים האלה נעשים בבית חולים. והסטינג בבית חולים, שבו זה קורה הוא כזה שמאפשר עבודת צוות בין האחות לרופאות שם, שהיא לא קיימת בקהילה. בקהילה אני יושבת בחדר שלי, והאחות יושבת בחדר שלה, ולפעמים אין מגע במשך כל היום, או אפילו ימים שלמים יכולים לעבור בלי שאין בינינו דיבור. וזה לא כמו בבתי חולים, שהממשקים הם מאוד מאוד מרובים, ולכן הבקרה על כל מטופל היא אחרת. בבית חולים יש המון עיניים שרואות כל מטופל. בקהילה לפעמים מטופל יכול להיות אצל איש צוות אחד לאורך הרבה מאוד זמן, בלי שאין אף עין נוספת שמבקרת.
זה גם לא נשמע משהו.
זה אחריות מאוד מאוד גדולה על רופאי המשפחה, זה מקצוע מאוד קשה ומאוד מאוד מאוד מורכב.
מחירים אישיים ששילמת? חברויות ש...
בהקשר של אחות מומחית? לא. תרם?
אני מקווה שגם לא יהיה.
אני גם מקווה שלא.
יצא לך לדבר על זה עם האחיות שעובדות איתך?
לפני שבכלל התחלתי בתהליך הזה, כן. ישבתי וקצת דיברתי עם האחיות שבמרפאה שלי, שלא מבינות מה רוצים מהם בכלל. ושוב, עבודת צוות, חבר'ה, אני עובדת איתם כתף על כתף, ויש בי המון הערכה לאחיות שעובדות איתי. זה ממש לא... באמת כתף על כתף. ואני לא חושבת שמישהי מהן חושבת בקצה של שערה שאני מזלזלת בעבודה שלה, או מתנסית מעליה, כי זה לא המציאות. אני באמת חושבת שהעבודה שלה היא מאוד חשובה. אני באמת חושבת שיהיה לי מאוד קשה לתפקד בלעדיהן. אבל אני חושבת שהן מבינות את ההבדל בין העבודה שלי לעבודה שלהן. אני לא חושבת שמישהי מהן, וזה אחרי שיחה איתם, חושבת שהן יכולות אחרי שנה של הכשרה להתחלף במקומות איתי. ובצדק. שוב, לא כי הן לא נשים חכמות ומוכשרות, אלא כי עברנו הכשרה שונה. קח אותן, שים אותן במסלול מקוצר בבית ספר לרפואה, תהפוך אותן לרופאות א' א'. אבל בוא נעשה הכשרה רפואית.
דוקטור יעל גילרמן, מומחית ברפואת משפחה, תודה רבה.
תודה לכם.
יובל, עד כה שמענו בעצם את שני צידי המתרס, את מי שעמד בראש הוועדה ואת מי שעומדת מנגד. ויש מישהי שחסרה קצת בדיון הזה.
כן, מה לגבי האחות?
או, טוב שנזכרים לשאול אותם באמת.
פנינו גם לדוקטור שרה ניסים בשאלה הזאת.
בסופו של דבר, נכון לרגע זה, אני חושבת שזה במקום לא טוב עכשיו, כי כרגע האחות המומחית היא סוג של מחליפה את הרופא בעצם. הרבה יותר בזול והרבה יותר בפשטות. לפחות מה שאני...
לא זאת הייתה הכוונה?
ולא זאת הייתה הכוונה. ממש לא, היא הייתה אמורה להיות פשוט סוג של עזר כנגד הרופא, באמת ברמה הכי גבוהה, ושזה יאפשר גם לאחות סוג של קידום. כי הרי אחות מומחית במקור, היא נמצאת מבחינה מקצועית, תחת אחריותו של מנהל המחלקה, אבל מבחינת מנהלית, תחת אחריותה של האחות הראשית. איזה שטנס כזה, שלא לגמרי ברור, ואני חושבת שזה הגיע למקומות, לא בטוח שזה הגיע למקום הכי נכון. לפחות בתחום שאני מכירה, שזה גריאטריה, שזה תחום ההתמחות שלי. שם באמת האחות המומחית בגריאטריה היא די מנוצלת כדי לוותר על הרופא ושהאחות תעשה חלק מהדברים, ועדיין היא לא רופא. ועדיין היא רק מומחית ועדיין היא תצטרך לזמן את הרופא לדברים כאלה ואחרים.
חוזרים לשיחה עם פרופסור שלמה מור יוסף. אז אנחנו עברנו, אתה הזכרת את פלורנס נייטינגייל ואת הנזירות עוד לפניהן ואת המילדות ואת הנריאטה סאלד. ועכשיו אנחנו כבר מגיעים למצב שאתה אומר, יש, רואים כבר הרבה מאוד PhD בתחום הסיעוד, רואים את התחום הזה של אחיות מומחיות קלינית. מה העתיד? יהיה איזשהו תשטוש מלא בין רופא לאחות? יהיה איזה האחדה? יהיו פתאום מקצועות חדשים לחלוטין לטיפול? עכשיו אני כבר פונה אליך בתור מי שעמד בראש מערכות גדולות, בתור מי שגם עמד בראש המוסד לביטוח לאומי.
עתידן.
כן, בתור עתידן.
עתידן. בתור... הצרכים הולכים וגדלים וגדלים משתנים, האוכלוסייה מתבגרת, מזדקנת, הברכה של תוחלת החיים מביאה איתה גם אתגרים חדשים, ובסופו של דבר אני רואה את מרכז הכובד, היום מרכז הכובד עובר מבית החולים לקהילה, אני חושב שמרכז הכובד יעבור לביתו של החולה. אני אמרתי שיש חברת המוניות הגדולה בעולם, אובר, אין לה אף מונית, חברת בתי המלון הגדולה ביותר, Airbnb, אין לה אף חדר, ולפי דעתי זה המודל שיהיו בתי חולים שאין להם שום מבנים. למה אני מתכוון? אני מתכוון שחלק גדול מהטיפולים, לא מה שנותנים היום, אלא טיפולים רפואיים יינתנו לחולים בבית. ומי שירנוע בין הבתים של החולים, ומי שיחים אותם לקליפת החולה, ומי שיתפל בהם, ויהיו צוותים רפואיים שמבוססים על רופאים והאחיות שיעברו בין המקומות האלה, כי אני לא רואה את היכולות של מדינת ישראל לפחות, להתמודד עם הצורך במבנים ובבתי אבות ובבתי חולים לאוכלוסייה שהולכת בגדלה והצרכים של האורחים בגדלים. ולכן בסופו של דבר הנושא של אשפוז בית במתכונת כזאת או אחרת, ואני בכוונה קורא לזה בית חולים בית, לא אשפוז בית, ולא איזה סוף האשפוז או רק לשמר את החולה לפני מותו. אני מדבר על הטיפול הסטנדרטי ברמות מסוימות, אי אפשר לעשות ניתוח מוח בבית, אבל אפשר לעשות הרבה דברים אחרים בבית, ואני חושב ששם בסופו של דבר זה ילך. אני חושב שהמקצוע של הסיעוד שמנסה כל הזמן למצוא את הייחוד שלו, לאט לאט מצא את הייחוד שלו ואת היכולות שלו, והוויכוחים האלה הם ויכוחים שבסופו של דבר, כמו שישב מכונאי מוטס במטוסי הסילון להסתכל מהחלום, ולאט לאט הוא ירד מהמקום. גם הדברים האלה, הוויכוחים האלה בעוד 3 שנים יראו לנו ויכוחים רק שאנחנו לא מבינים
שיגענו. אז לא עוד הזקנה במסדרון, או מקסימום המסדרון יהיה מסדרון ביתה. הדבר היחידי שאני חושב עליו זה מה זה אומר על האוכל של בתי החולים, אבל זה כבר דיון.
לא, על זה אנחנו לא נוותר לעולם.
על זה לא תוותרו לעולם, אוקיי. פרופסור שלמה מור יוסף, מנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה, לשעבר מנכ״ל הדסה, ומי שעמד בראש הוועדה במשרד הבריאות ליצירת התחום החדש בארץ, אחיות מומחיות קלינית. תודה רבה לך.
תודה רבה.
יובל, אני טוב שהזמנו חבלן כדי לחתוך פה את החוט הירוק ולא האדום.
אביב, תעזוב את זה, זה השני, זה השני.
לא באמת הצלחנו לפרק את המטען הזה, אבל אני חושב אני מקווה לפחות שמאזיננו קיבלו עכשיו כן. לפחות אולי 270, לא 360 על, כן. על הסיפור הזה. בוא נחתום את שני הפרקים. אני בדרך כלל לא נותן לו מעמד דתי, אבל פה אני חייב כן להגיד משהו שקצת מפריע לי באופן שבו מתנהל הדיון. אני לא, כן. לא נכנס למה, האיך מאוד מפריע לי אבל. Mm-hmm. כי לתחושתי, וזה גם אמרתי לדוקטור גילרמן בפניה, יש החשש שלי שהצורה שבה הגופים, כמו שאמרת קודם, שמענו שני רופאים מדברים, הצורה שבה נעשה השיח הזה, בעצם גורם למצב שמי שלא לגמרי נכנס לדקויות, מתחיל, או עשוי להתחיל, לזלזל במקצועיות של האחות. ואז גורמים פה נזק הרבה יותר גדול, לטעמי, מאשר כל דבר אחר, ושוב, אני לא נכנס לאיכות הטיעונים ולרמת הטיעונים, זה חשוב לרופאים, זה חשוב לאחיות, זה חשוב לאיך אנחנו מקבלים טיפול, אבל מה שקורה במצב הזה, בסופו של דבר, כשהאחות שהיא הקו הקדמי, מגיעה לחולה, ומה שהוא שמע זה שהאחות לא יודעת מה היא עושה, זה לשפוך את התינוק עם האמבט.
אני רוצה להציע אפילו זווית יותר רחבה של מבט, בסדר? מה יש לנו כאן? יש לנו כאן בעלי מקצוע, שעובדים באותה סביבה, אוקיי? ומנסים לסמן לעצמם את גבולות הגזרה שלהם. עכשיו, אנחנו רואים את זה, זה מדהים היה, אני חושב שאפילו זה עלה בשיחות עם דוקטור ניסים וכולי, ועם פרופסור מור יוסף. האחיות כאילו נלחמות מצד אחד על זכותן לעשות יותר, אוקיי? זה בשביל איזשהו צורך להתקדם מקצועית ולהתפתח מקצועית, וזה הכל טוב.
וזה גם טוב לנו החולים.
וזה גם טוב לנו החולים. אבל אני שם כרגע את החולים בצד, כי הם לא בקטע הפרופסיונלי, הם כאילו...
איך הייתם עושים את הפרופסיה שלכם לא יכולים, אבל לא משנה.
זה כמו שהיה לי זה מרצה שאמר שבלי הסטודנטים, האוניברסיטה הייתה מקום הרבה יותר טוב. לצורך העניין, האחיות מצד אחד מאוד שואפות להתקדם במקצוע שלהם ולקחת כאילו לנגוס מהצד הרפואי. מצד שני, שמדברים איתם על אחיות מעשיות, שזה בעצם אחיות לא אקדמיות, אז הן מתרעמות ואומרות מה פתאום, זה בכלל לא אחיות וכו' וכו'. בקיצור, אתה רואה שכל אחד מנסה איכשהו לשמור את גבולות הגזרה שלו. הרופאים נרעשים כשמציעים לתת סמכויות לרוקחים לדוגמה, לחלק תרופות ולתת ייעוץ, אבל הרוקחים נרעשים בעצמם כשמציעים שיהיה עוזר רוקח שיבוא ויעזור להם, ומה פתאום ואין לו רישיון וכו'. כל אחד שומר על גבולות הגזרה שלו, ומה שאותי מצחיק בסיפור הזה, זה שאנחנו כולנו נמצאים בתוך איזו סירה קטנה, בתוך ים סוער, שעוד שתי דקות הולך להתהפך עלינו, ועוד 5, 10, 30, 50 שנה, הכל ינועל על ידי רובוטים, ולא יהיה לא אחיות, ולא רופאים, ולא רוקחים.
אתה באמת רואה רובוט מחליף את החמלה, את המקום הזה של מה שהתחיל עוד אצל הנזירות, אני חוזר רגע להיסטוריה.
אבל שים לב שאף אחד לא מתווכח על החמלה. אף אחד לא אומר שהאחיות לא מתעסקות בחמלה. מדובר רק על תהליך קבלת ההחלטות, ומי שותף בו באיזה שלב. אני אומר לך, עוד כמה שנים, ככל שזה תלוי בחברינו בגוגל, IBM, מייקרוסופט וכולי, קבלת החלטות תתקבל באופן לא אמוציונלי, לגמרי ריאליסטי, על ידי מערכת AI, אלגוריתם כלשהו, ואז אפשר להמשיך את הוויכוחים האלה בבית אבות, אבל זה סתם הראייה הצינית שלי, ואולי אנחנו נעשה פרק נפרד כדי להסביר את כל מה שאמרתי עכשיו. בכל מקרה, כן, בסופו של דבר, הטיעונים של הטובת החולים ולא טובת החולים, וטובת האחיות וטובת הרופאים, בסופו של דבר מדובר, לא נעים להגיד, בעניינים פרופסיונליים, בין איגודים שונים ואינטרסנטים שונים, שביניהם לבין טובת החולים. אתה יודע מה? החולים יקבלו בסופו של דבר את הטיפול, אוקיי? הם יקבלו טיפול אם על ידי הרופא, ואם על ידי אחות, ואם על ידי מישהו אחר, כי זה, אנחנו כולנו, בעניין הזה אין ויכוח, אנחנו כולנו מחויבים לזה. חלוקת התפקידים הפנימית, את הלקוח, את החולה, פחות צריכה לעניין. זה לא מעניין אותי אם אוי, זה הולך להיות הפעם השנייה שאני אשתמש במקדונלדס באותו פרק. אבל זה לא מעניין אותי אם זה עם הכובע הוא זה שמתגן את הצ'יפסים, או שיש אחד אחר שמתגן ואחד אחר שמגיש. אני בסופו של דבר רוצה שעל הצלחת שלי יהיה צ'יפס. זהו. ולכן, גם בהקשר הזה, כל הדיונים הפנימיים האלה, אולי לנו המטופלים, לא צריכים כל כך לשנות. מה שמשנה לנו זה שמי שמטפל בנו יהיה שחוק פחות, מרוצה יותר בתפקיד שלו, מרגיש בטוח, ושידע את מה שהוא עושה. וכשאתה לוקח את כל הדברים האלה ביחד, זה מה שחשוב לנו, זה מה שצריך להיות חשוב, ואני מקווה שאנשים כמו פרופסור מור יוסף וקברניטי משרד הבריאות, שמים את זה לנגד עיניהם, אם על זה הם מסתכלים, בסוף יצא בסדר.
מילים כדורבנות, יובל. בואו נעשה רגע סיכום עם עוף הציפור של...
היה לנו שני פרקים...
מסע.
מסע רציני, כן. כן. טוב, התחלנו את המסע הזה בהיסטוריה, אתה יודע, בתקופת האסלאם.
נכון.
פחות יותר. תראה, אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני חושב על, על החיות?
אתה רוצה שהן ישמעו מה אתה חושב עליהן?
אני חושב שכדאי, כן. תשמע, אני חושב שאם אפשר, יש משהו שאתה תסכים איתי בוודאי לגבי מקצוע הסיעוד, זה שהוא מקצוע דינמי. ומשתנה וממציא את עצמו מחדש בכל דור ודור, וכל פעם אתה יכול לראות את האחות בסיטואציה שונה, נותנת מענה שונה למטופלים, אבל יש קו אחד שמנחה אותן לאורך כל הדרך, וזה כמו שדוקטור שרה ניסים אמרה, הם מהצד של החולה. יש מישהו לצד החולה וזה האחות, והיא אחראית על ה-well-being שלו ועל הטיפול בו, ובסופו של דבר גם על ההחלמה שלו. ראינו שהתפקיד הזה זה תפקיד מאוד תובעני, כי בעצם אתה נדרש לתת המון ולקבל מעט מאוד בחזרה. ראינו איך הדבר הזה יכול לגרום לשחיקה.
כן, כי לפעמים מה שאתה מקבל זה בדיוק ההפך ממה ש...
נכון, בדיוק ההפך.
אם אתה כבר מקבל.
נכון. אתה בעצם מטפל באנשים שיש להם יכולת מאוד מעטה לתת, בשלב שבו הם נמצאים. ואתה צריך באמת להיות בעל כוחות מאוד מיוחדים. זה מביא איתו שחיקה, והשחיקה מביאה איתה כל מיני פתרונות, ודרך הפתרונות האלה הגענו לדבר גם על הנושא של אחות מומחית, והנה סיכמתי לך את כל הפרק בשני משפטים, אבל אני שמח, אתה יודע, בהתחלה התלבטנו אם זה נושא שאפשר לדבר עליו במשך שני פרקים, ואני חושב שאפילו אם יצאתי בהרגשה זה שלא דיברנו מספיק.
לגמרי, יש המון חומרים שעוד נשארו לנו על רצפת חדר עריכה.
נכון.
מי שהייתה איתנו בפרק הקודם, ובפרק הזה קולה לא נשמע, היא עורכת הדין רבית זלצמן.
כן. Soon to be.
Soon to be.
האחות.
האחות רבית זלצמן. זה עוד מקום, זה דווקא הפוך מהשחיקה, זה דווקא שחיקה של מקצוע אחד מובילה למקצוע הסיעוד בעצם.
אם זה היה רק שחיקה, היינו במחסור אפילו יותר גדול של אחיות. יש משהו מאוד קוסם במקצוע הזה, אני חושב, שמישהו יכול לראות אותו בשלמותו, מאוד נשבע בקסמה. וזה באמת העניין של הקשר המאוד בלתי אמצעי עם המטופל, שכמעט בשום סיטואציה אחרת אתה לא יכול להגיע. ואתה שמעת, אתה שמעת בפרק הקודם את את הסיבות שהביאו את רבית לעשות את הבחירה הזאת. אני מכיר לא מעט נשים וגברים שבחרו לעשות את ההסבה המקצועית הזאת אחרי שהם כבר רכשו תואר אקדמי במשהו אחר, והאמת, הם השתלבו יפה מאוד. יש לנו, לפחות במקום שבו אני עובד, לא מעט אחיות אחראיות, מנהלות, הגיעו לתפקיד דרך הסבת אקדמיים. זה כנראה איזה משהו בבגרות שאתה מביא איתך למקצוע.
יש הערה אחת קטנה שזרקת בתחילת הפרק הזה, כן. בנושא השחיקה, שהתייחסנו אליו בשיחה עם דוקטור שרה ניסים, שאלנו אותה שאלה פשוטה. בוא נשמע.
את יודעת כמה קילומטרים עשית בחייך?
קילומטר ברגל או באוטו? ברגל. כי יש לי גם וגם וגם.
לא, ברגל, כאילו, במחלקות. את יודעת כמה עשית? עשית את החישוב הזה?
לא, אבל זה בממוצע לפחות 10 קילומטרים ב-8 שעות של משמרת. כן, במשמרת.
כמה משמרת עשית? זאת אומרת, כבר הגעת לירח וחזרה בערך.
כן, בערך, כן. הרבה מאוד משמרת. הרבה מאוד קילומטראז'.
עד הירח ובחזרה. עושים רפואה הפרק שני מתוך 2, על מקצוע הסיעוד, האחיות. סיימנו. תודה למרואיינים שלנו, לדוקטור שרה ניסים, לפרופסור שלמה מור יוסף, לדוקטור יעל גילרמן, ולעורכת הדין רבית זלצמן. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי, ודני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו, עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907. עד הירח ובחזרה. עושים רפואה, פרק שני מתוך 2.
לא, אתה לא עשית את זה.
למה? אבל זה מה שזה.
כן. לא? גם דרך של 1,000 מילים מתחילה.
לא, אני אומר, דוקטור בלוך היקר, אנחנו סיימנו את ההקלטה. אתה רוצה לקבוע זמן מוות? 15:05.